בוקר טוב, גינת סבח.
בוקר טוב.
אמא של טליה.
כן.
ספרי לנו קצת, מה זה להיות אמא של טליה, על טליה עצמה?
טוב, אולי אני אתחיל מהסוף. טליה היום בת 34, נשואה, ברוך השם טוב, אמא לארבעה ילדים, מתפקדת נהדר בתקופת הקורונה, מאתגרת לאמהות.
כן.
ילדים קטנים. הקשר בינינו נהדר, ממש על בסיס יומיומי, בטלפון.
ברוך השם.
ועם הנכדים, גם ברוך השם כמובן.
כשזה בכלל לא היה מובן מאליו בשנים ההם, שהייתה נערה.
נכון. אז טליה, בוקר אחד בחופש הגדול, זה היה בין כיתה י' לי' א', באה אלינו, לבעלי ואליי, ואמרה לנו, אני אנורקסית, ואני רוצה שתיקחו אותי לבית חולים. בשבילנו, זו הייתה הפתעה גמורה. היא ילדה רזה, בדרך כלל לא ראינו שהיא מרזה יותר. ילדה בריאה, נחמדה, עם חברות, עם שמחת חיים. באמת לא ראינו שיש סימנים מקדימים. אולי חוץ מזה שהיו קצת תלונות מצד האולפנה שבו היא למדה, שיש ירידה בלימודים, שהיא מתלבשת לא מספיק צנוע, אבל זה נראה להם דברים שהם נורמטיביים לגיל הנעורים, קצת זזה מהמקום של ההורים. זה לא היה נראה לנו בכלל משהו מדאיג.
כשההערות גינת שבאות מבית הספר, הן לא קשורות לרזון או מצב נפשי, אלא למשהו של צניעות והלכות בית ספר כזה, לא?
נכון, לגמרי.
אוקיי.
והחלטנו, בעלי ואני, מה נתווכח איתה? בסדר, נפנה לנו כמה שעות שלא היו מתוכננות, אבל בסדר, ניקח אותה לבית חולים, ושם ירגיעו אותה ויגידו לה שהכל בסדר, ונחזור לשגרה הנחמדה שהייתה לנו פה בבית.
אתם בית מבורך בילדים רבים, אני מבינה.
ברוך השם, נכון, והיא הבכורה, והצעיר היה בן שנה.
כן.
היום הוא בן
18. וואו, איך השנים עוברות.
נכון, נכון, ברוך השם.
ואתם מגיעים לבית חולים עם נסיעה באוטו, אני חושבת שזה הדסה הר הצופים, נכון?
נכון,
נכון. עם שאלת אנורקסיה שמרחפת במכונית, כן, לא יודעים לאיזה מסע אתם עומדים להיכנס.
אפילו לא הייתה שאלה, באמת היה נראה לנו שזה מין רעיון כזה שהיא שמעה אותה אולי מאיזה מקום, או חושבת ככה, לי לפחות לא הייתה שאלה, נראה לי שגם לבעלי לא. ואז היא נכנסה לאיזה אבחון, אנחנו איתנו, ויצאה אלינו רופאה, ואמרה, המצב של הבת שלכם מאוד מאוד קשה, והיא צריכה להישאר פה, להתאשפז. וואו, זה היה פשוט כמו מישהו שהכניס אגרוף לבטן שלי וסובב שם את הכל.
שיואו.
אני לא יודעת, אני מרגישה את זה באותו רגע. כמו באותו רגע.
וואי.
ממש הלם. ופתאום, מה זה קשור לחיים שלנו? מאיפה זה הגיע? מה עושים עם הדבר הזה? איך מתקדמים? איך עוברים הביתה? איך מספרים להורים שלי, להורים של בעלי, לילדים, לשכנית, מה עושים? ואותי זה לקח למקום מאוד מאוד קשה, של בעיקר הרבה האשמה.
האשמה אימהית?
כן, שלא היינו הורים טובים, ולא ראינו, ולא נתנו לה את מה שהיא צריכה, והיא לא רוצה קשר איתנו, והתחלנו להיעזר בכל מיני, כל מיני מומחים, חלקם בתוך בית החולים, וחלקם באופן פרטי, אנשים שפנינו אליהם, שילמנו הרבה הרבה כסף.
והתחלתם בעצם מסע של לעזור לילדה, לחזור להיות ילדה?
התחלנו לברר מה קורה איתנו, ומה קורה, היא הייתה מטופלת, אבל מה קורה איתנו, איפה ההורות שלנו, איפה טעינו, איפה, מה קורה עם הילדים האחרים, היא הבכורה, מה יהיה עם השאר. באמת זאת הייתה מצוקה מאוד מאוד גדולה.
תבריצי רגע על האשמה האמהית שאת הרגשת.
נכון,
כי,
זה מאוד
כי חשוב. אני חייבת להגיד לך שאני קודם כל מאוד מעריכה את זה שאת עולה לשידור, כי זה נושא שהוא לא פשוט לדבר עליו בכל חברה, בטח בחברה שלנו, ובכזאת כנות את מדברת פה על משהו כל כך כאוב, ורק מראה לי כמה שאת נרפאת בריאה שלמה ובנתינה לאחרים עכשיו שנותרו במצבים דומים. באשמה אם היית, כאילו, ילדה אנורקטית, המופע של זה זה שהיא לא אוכלת, או יש לה כל מיני עניינים עם הפרעות אכילה, אבל בבקראונד יש לה איזה קושי בפנימיות שלה, הנה את אומרת, בקשר עם אמא, עם אבא, כן, לא, אבל מה את בתור אמא הרגשת? אם אנחנו מדברות עם הילדות, אבל מה קורה עם האמאות באמת, גינת?
באמת, המקום שלי היום זה לדבר עם אמאות, עם מורות, עם גננות, גם הרבה שנים עבדתי עם גננות, בהדרכת גננות, בעקבות הלימוד שהשם לימד אותי, באמת השם לימד אותי, בסופו של דבר, באמת בחסדי השם, הגענו לאישה, שמה נעמי, והיא לימדה, קודם כל היא הייתה האישה היחידה שבעלי גם הסכים לבוא איתי לייעוץ. עם כל המקומות האחרים התחלתי פעם אחת. אני הייתי מוכנה אחרי כל אחד שיקח אותי ללכת, אבל הוא לא הסכים שיאשימו אותו, והיום אני יודעת כמה שהוא צדק. באמת היו הורים טובים. מה זה הורים טובים? עשינו מה שידענו, עשינו מה שיכולנו, ודאי תמיד אפשר עוד ללמוד ועוד לתקן, אבל לא ממקום של האשמה.
יש קושי לאבות ללכת לייעוץ, נכון?
אבל הדרך הזו המיוחדת היא כל כך דרך של אמת, ובגלל זה גם אני מוכנה לעלות ולהתראיין, כי היום אני ממש מלווה אמהות במקום הזה של בנות אנורקסיות, גם בנות עם בעיות אחרות מתקשרות, אמהות עם בנות עם בעיות אחרות מתקשרות, אלא גם בנים, היום גם בנים בעניין הזה.
נכון. רגע, ואם אני, אם אני מנסה לדמיין את טליה, היא הגיעה לרזון מדאיג, מפחיד.
טליה הייתה במצב של רזון מאוד מאוד מסוכן, והדרך שבה כל הזמן עבדו איתה בבית החולים, זה היה שיטת המקל והגזר. יכול להיות שהיום כבר יש פתיחות לדברים אחרים, אני לא רוצה להוציא שם רע על אף אחד חס ושלום, אבל בשביל תליה זה לא עזר, כי היא לא רצתה להתרפא. היא לא רצתה, אז היא הייתה מוכנה להפסיד המון 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 דברים, ולא לעלות במשקל.
שזאת, גינת, באמת נקודת מפתח, האם הילדה רוצה לעזור לעצמה או לא?
והיא לא, היא לא רצתה.
וואו.
היא לא רצתה. ובמקום הזה שהיינו כל כך, כל כך חסרי עונים מולה, כל כך, באמת כל כך עצובים ודואגים ולא רואים איך אפשר לצאת מזה.
כי את בעצם
רק אני אגיד במקום הזה, אני אמשך את המשפט הזה, סליחה אם אפשר, כי באמת הנטייה לחשוב שאנחנו יכולים לרפא אותה או שהרופאים יכולים לרפא אותה, ובמקום הזה של חוסר העונים המוחלט המוחלט, באמת הבנו ש רק השם יכול לגאול אותה מהיסורים האלה שלה ושל כולנו.
כי אתה רואה, מה שרציתי להגיד לך זה שתורת הילדה שלך נגמרת לך מול העיניים ואין מה לעשות.
ממש.
מצד ההורות שלנו, אני מתכוונת.
נכון, נכון.
אבל מה קרה אצל נעמי שהייתה תפנית?
זה היה לימוד מאוד מאוד גדול, שהיא לימדה אותנו לראות את הכל בתור תמונה כוללת, לא משהו ביני לבין הבת שלי, אלא יש כאן מהלך אלוקי של ניסיון גדול, שהוא לוקח אותנו למקום חדש, של חיים תחת כנפי השכינה. באמת, כל החיים שלנו הם כאלה, כל רגע ורגע.
נכון.
אבל כשאנחנו עושים משהו ומצליח לנו, אז אנחנו יכולים לשכוח את זה אולי קצת, או להשאיר את זה בתוך הסידור או בתוך המשבצת של פרקי תהילים אולי, אם אנחנו אומרים. אבל ביום יום הנטייה שלנו היא לעשות ולהצליח ולהתקדם, וזה בסדר. השם איתי גם ככה, אבל איכשהו, ובמקום הזה שהיינו באמת בחוסר עוני מוחלט, זה היה רק למסור אליו את הריפוי. ו... תפילות. ובמקום הזה גם יכולנו לשתף את השכנים ואת החברים, ולהגיד תתפללו, בקשה תתפללו, כי אנחנו חסרי אונים. זה מצד אחד, אבל גם יחד עם זה, זה נתן לנו את היכולת להיות עם הבת שלנו, וזה מאוד מאוד חשוב, ולהחליף את התביעה, נגיד, כן, תביעה בתבוע, בתת, כן, את התביעה כלפיה, אולי את התביעה שלנו בתת, אבל את התביעה כלפיה, להחליף את התביעה ואת הנוקשות ואת הדין, כי זו הייתה הרגשה, תוכלי, ויגמר הסיפור. מה
העניין שלך?
כן, כן, תראי מה את עושה לנו. זה היה מין קול כזה מאוד חזק שהשתמע וש... נגיד מהבטן רצינו להגיד אותו.
שנייה, אני רוצה...
אבל אז אמרנו, בגלל שכל כך הסרנו ממנה את האחריות, ואנחנו גם היינו חסרי אונים, יכולנו מצד אחד להתפלל מאוד מאוד מאוד, גם בעלי בדרכו ואני בדרכי, ובכל רגע ורגע לא צריך אפילו להגיד תהילים, הרי כל הזמן הייתה במחשבות שלנו.
תגידי...
וגם בפה...
כן...
כלפיה להיות מאוד ברכות. וזה היה נורא נורא משמעותי. כי זה היה שינוי גדול. כי כל הזמן לפני כן, גם הטיפול בבית חולים, וגם העצות שקיבלנו לפני כן, היו להגיד לה, להמצע במקומה, לשים לגבולות, לתת אנשים נגיד, או כאילו תגמול טבעי, כמו שקוראים לזה, כל מיני מילים כאלה. ובמקום זה הפכנו את הקשר איתה לקשר רך, קשר מכיל, קשר של, כמו של אימא לילד חולה. ילד חולה שנפתח עלי לו בתאונת דרכים או בסרטן. כולם מרחמים עליו, כולם מלטפים אותו, כולם רק מכילים את כל הגחמות שלו ואת כל הקשיים שלו. ובאמת הפכנו את ה... ממש שינינו את הקשר שלנו איתה.
מה היא בעצם ביקשה? את יודעת להגיד היום?
אני יכולה להגיד מהניסיון הקטן הקטן שלי, גם קודם כל עם המקרה שלנו, וגם עם עוד אמאות שפונות אליי כל הזמן, גם עכשיו יש שתי אמאות שממש הן בקשר די רצוף איתן, כמה שהן מתקשרות, בקשר שהן מתקשרות אליי, כל בטלפון, אני לא מכירה אותן, לא פוגשת, לא... לוקחת על זה תשלום, כמובן.
מדהימה.
לא במקום טיפול מקצועי, בכלל לא, בכלל לא, כמובן. גם אנחנו כל הזמן היינו עם טיפול מקצועי, היו תקופות עם תרופות, שזה גם היה מאוד חשוב, מאוד משמעותי.
אבל ההשתדלות הזו של...
אבל זה משנה את הכל, כי אם אימא יותר רכה עם הבת שלה, יותר רכה עם עצמה, היא לא במקום אשם, היא לא במקום... כועס על עצמה, הוא מתוסכל, כי אם זה אשמה, מה אפשר לעשות, זה מה שהיה. אבל אם אנחנו מסתכלים קדימה, נכון, מה שהיה, יכול להיות שלא היה מספיק טוב. באמת נכון, אני גם אומרת על עצמי, למדתי באמת דברים חדשים.
מה למשל שינית או ראית שהיה פחות נכון?
אני חושבת יותר רכות.
רכות ביחס היומיומי?
כן.
מה, תעשי דרישות כאלה?
אני חושבת ש... וואי, את שואלת אותי שאלה מצוינת.
תודה.
אני חושבת לא להיות שיפוטית.
וואו.
זה אני חושבת שזה הדבר הכי משמעותי. שיפוט זה דין, זה ריחוק, זה ילד מאכזב, מתאכזב, שהוא רואה שהוא מאכזב. ואני חושבת להיות במקום שמאיר... אולי גם באלף וגם בעין, את הכוח של הילד, ולא את המקומות שהוא חלש בהם.
וואי, יפה. אז תני לנו את מסר חייך, כי איפשהו הילדים שהכי קשה לנו איתם, הם אלה שהכי מעצבים אותנו ומועילים אל חיינו, נכון גינת?
נכון.
אז תני, כי המסר שלך הוא כל כך עמוק, מה את אומרת לנו?
אולי אני אגיד ככה, הדור שלנו זה דור עם אתגרים חינוכיים מאוד מאוד גדולים. ואני חושבת פעם היו הרבה בעיות של הישרדות, של להביא אוכל לילדים, של ללמד אותם דברים בסיסיים של קרוא וכתוב. אני חושבת שהיום המקום של הורים מול ילדים הוא מאוד מאוד מורכב. כי הם חשופים להמון דברים שלא מתאימים לנו. ואיך אנחנו מסתדרים עם האתגר הגדול הזה, נורא קל לאסור, להאשים, להניש, לצוות, ואז ילדים מחפשים את ה... כל אחד איכשהו מגיב לזה, אבל זה לא פשוט.
פתח מילות.
קל לנו כהורים לטעות, אולי לא נדבר על הילדים באמת, אלא עלינו. קל לנו להורים להתבלבל במקום הזה.
וואו, חשוב.
ואני חושבת שהיום אני מקווה, מתפללת שאני יודעת את זה. קודם כל אני מתפללת מאוד מאוד, על תלמידני בפני ניסיון. זו תפילה מאוד גדולה שלי.
כן.
ברוך השם שזה כתוב בסידור, כי אומרים, ניסיונות צומחים, ניסיונות כולה, אבל חז"ל סידרו לנו את זה בסידור, ואני אומרת את זה בלב שלם, אל תעמידני בפני ניסיון. ניסיון זה באמת קשה. ואם בניסיון, אני משתדלת לראות שזה מעט השם, שזה לא נגדי, זה לא באשמתי, זה לא כי אני לא בסדר, ואני... ובטח אין לי מה להתבייש בזה, דוד המלך אומר, לא יאשמו כל החוסים בו.
גינת, את גם עושה את זה מהלב, את אומרת ללא תשלום, וגם אני חושבת שנדירות הם אנשים שיודעות מלחיות את הדבר, אין חכם כבעל ניסיון. אני מה זה מודה לך שככה דיברת את הלב שלך איתנו?
תודה רבה, לוואי שאני אשליחה טובה.
את כבר, גינת, כבר. ממש תודה רבה, וחיבוקים לתליה ומהגוזלים שיצאו מהסיפור המופלא הזה. תודה שדיברת איתנו.
תודה, ותודה לך אפרת, תודה רבה.
נתראות, יקרה, יום נתראות.